תודה רבה והזמן ממושך. נהלתי מסע ומתן עם אברהם טביב המנוח, שהיה יושב ראש התאחדות התימנים. נציג התימנים בארצות הברית גלוסקה, ישב באמריקה. ואני זוכר כשהבאת את העניין הזה לידי גמר, ברל כצנלסון עוד חי באותם הימים, הוא אמר את זה שזה אחד מהדברים החשובים ביותר שההסתדרות השיגה, הסכם עם מרכז התאחדות התימנים על שיתוף פעולה. צר לי לומר שאחרי ההסכם, אחרי חתימת ההסכם ואחרי אהבתו לאישור הוועד הפועל של ההסתדרות, שנתקבל בחגיגות יתרה, קמו עליה עוררים מבפנים, ולא, ההסכם הזה לא נתן את אותן התוצאות אשר קיווינו שהוא ייתן. אבל בכל זאת, הוא קידם את קירוב הלבבות שבין ההסתדרות לבין התאחדות התימנים. בזה עסקתי, כי עבדתי יחד עם שפונצק עד 1946, סוף 45, ראשית 46, ואחר כך אני נבחרתי למזכירות ועדת הביקורת המרכזית, והתנאי של שפונצק שהיה שאני אמשיך לטפל גם במחלקה המוניציפלית, שלא הייתה בזה סתירה מהותית וגם ארגונית עם תפקידי בוועדת הביקורת המרכזית, וכך זה נמשך עד קדנציה אחת, עד 1949.
מתי נבחרת לוועדה המרכזת ולתפקיד גזבר ההסתדרות, ומה היו תפקידיך המיוחדים שבהם עסקת? בבקשה.
נבחרתי ביולי 1949. למזכיר ההסתדרות נבחר פנחס לבון המנוח, וכחברי הוועדה המרכזת שליחי מפלגת פועלי ארץ ישראל נבחרו החברים זאב און, אהרון בקר, ראובן ברקת המנוח ואני עבדך הנאמן. הבחירות היו, אני זוכר, בחירות חשאיות. נבחרנו על ידי סיעת מפלגת פועלי ארץ ישראל בוועד הפועל של ההסתדרות וחברים מזכירות מפלגת פועלי ארץ ישראל. מזכיר המפלגה בתם הימים היה זלמן ארן. בסך הכל היו בוועדה המרכזת 8 חברים, 5 ממפלגת פועלי ארץ ישראל, את שמותיהם כבר הזכרתי, 1 מאחדות עבודה ברל רפטור, 1 ממפ"ם ברוך לין ממשמר העמק זכרונו לברכה, ואחד מהעובד הצני ייבדל לחיים יוחנן כהן המכהן עכשיו כסגריר ישראל ברומניה. בחלוקת התפקידים מוטל עליי למלא את התפקיד כגזבר ההסתדרות, תפקיד שמלאתי עד מאי 1960, כלומר 11 שנה. אני לא אבוא למנות כרוכל את כל הפעולות ותפקידים שמלאתי. אני רואה צורך להדגיש תפקידים, פעולות מיוחדות. בראשית כנותי כגזבר ההסתדרות נוכחתי לדעת כי מזכירי מועצת הפועלים להקדיש את רוב זמנם בשביל השגת כספים. הסדר שהיה בתם הימים היה כזה: לשכת מס בכל מקום הייתה גובה את הכספים, מחלקת, נותנת את חלקה לקופת חולים, ואת חלקה של ההסתדרות נותנת למועצת פועלים המקומית לאחר שמנקה את האחוזים שמגיעים לוועד הפועל של ההסתדרות. האחוזים האלו, כמובן, לא הספיקו למועצות הפועלים הקטנות שמספרם לא היה רב ביותר, ורק שתי מועצות פועלים, תל אביב וחיפה, יכלו להסתדר עם הגבייה המקומית שבמקומותיהם, בשאר מועצות הפועלים לא היה קיום מספיק. וגם קרן הייצוב שעבד הפועל, שזה היה מקודם עוד, שהיו מנקים חלק מתקציבי מועצות הפועלים בתל אביב וחיפה בשביל לעזור למקומות החלשים, לא עזר בהרבה. אני אחרי זה שעיינתי בסוגיה זו, הבאתי הצעה לוועדה המרכזת, הוועדה המרכזת קיבלה אותה. עיקרה של הצעה היה שהוועד הפועל של ההסתדרות מקבל את כל המס המגיע להסתדרות, החלק הארגוני, מכל הארץ. וועד הפועל של ההסתדרות הוא אשר קובע את תקציבה של כל מועצת פועלים מקומית. ומועצת פועלים מקבלת אחת לחודש מהוועד הפועל של ההסתדרות צ'ק לפקודתה בשביל פעולתה במשך החודש. אני הדגשתי צ'ק לפקודתה כי היה דבר מוזר שלא יכולתי להבין, שהיו מקרים מקודם שהיו משלמים את הצ'ק, היו מוציאים לפקודת מזכיר המועצה באופן אישי. אני שמתי לזה קץ, והכספים, הצ'קים הומצא אך ורק לפקודת מועצת הפועלים. המועצות הפועלים הגדולות, תל אביב וחיפה, התקוממו נגד ההסדר הזה, כי זה פוגע בהם. ולאחר מסע ומתן, באנו לידי הסכם איתם, אני אומר בערך כך שמחצית ההכנסה של המס הארגוני תהיה שייכת למועצה, ומחצית השנייה תיכנס לקופת הוועד הפועל. גם את חלקה של המועצה היו מעבירים דרך הוועד הפועל של ההסתדרות. כלומר, הוועד הפועל של ההסתדרות קיבל מלשכת המס את כל החלק הארגוני של המס, והוא אשר חלק אותה בין מועצות הפועלים. מזכירי מועצות הפועלים נשמו לרווחה, הם יוכלו להתמסר לפעולתם היומיומית, וגם בסופו של דבר ההסדר הזה הוכיח כי זה לא פגע, לא בהכנסה, וזה היה הסדר טוב שהניח את הדעת. הסדר זה קיים עד היום הזה. ולא מעט במשך השנים שאני כיהנתי כגזבר ההסתדרות, בזמן שדנו בתקציב ההסתדרות אחת לשנה, היו מאשרים גם בתקציבי מועצות הפועלים, היו מזכירים לשבח את ההחלטת הוועד הפועל של ההסתדרות, שקיבל על עצמו את האחריות לתקציביהם של מועצות הפועלים המקומיות. אני רואה צורך לספר עכשיו גם על פעולה נוספת, שאני הייתי, איך לומר, לא הייתי המייסד של הפעולה, אבל הייתי היוזם להגדילה וליציאה לממדים רחבים. אני מתכוון לקרן לבניינים ציבוריים. במועצות הפועלים בתם השנים לא היו בתי ציבור משלהם. בוועד הפועל, על יד הוועד הפועל הייתה קיימת קרן קטנה לבנייני ציבור, שהיו אמצעים שלה היו דלים, ולא הייתה כל אפשרות לספק את הצרכים שהלכו וגדלו מיום ליום, ובייחוד לאחר בו העלייה הגדולה בשנות 50-55 והקמת מועצות פועלים חדשות במקומות שונים בארץ. ובכן, לקחתי על עצמי תפקיד להקים קרן גדולה לבנייני ציבור. באנו בדברים עם מנהלי בנק הפועלים בתם הימים, אייזיק ברודני, שאחר כך שינה את שמו לברלי, שנקר המנוח, ויבדל החיים זברסקי, לחברי בליפשיץ, וחברים אחרים, ואנחנו הגענו לידי הסכם. שוועד הפועל של ההסתדרות יכניס סכום מסוים בשביל הקמת קרן לבניינים ציבוריים, ובנק הפועלים ייתן, אני זוכר, פי שלושה או פי ארבעה, בתנאי שהפעולה תתנהל מתוך בנק הפועלים. וככה כמונו חברת בנייני ציבור בתוך בנק הפועלים, שריכזה, אני זוכר בדיוק, אבל אני זוכר שזה מיליונים, 5 או 6 מיליון, ולפי המלצות שלנו, של ועד הפועל של ההסתדרות, היה בנק הפועלים, הייתה חברת בנייני ציבור שפעלה כחברה עצמאית בתור בנק הפועלים, הייתה מאשרת הלוואות בתנאים נחים, לשנים ארוכות, לכל מועצת הפועלים, להקמת בנייני ציבור, שאפשר יהיה מקום, שאפשר יהיה להתכנס לפעולה תרבותית, לפעולה חברותית. ועד הפועל של ההסתדרות היה עריב להלוואה הזו, באשר הוא שלט על הכספים, כפי שסיפרתי קודם, שדרכו קיבלה מועצת הפועלים את תקציבה. חברת בנייני ציבור קיימת עד היום הזה, אבל אני לא אוכל להגיד כבר 15 שנה שאני לא עוסק בזה, ואינני יודע מהם ממדי הפעולה שלה עכשיו. נקודה שלישית שאני רוצה לספר לך, לא את כל פרטי הפרטים, כי זה ייקח הרבה מאוד זמן, רק כמה דברים מיוחדים. כידוע, קיימת מגבית ההסתדרות בארצות הברית ובקנדה. מגבית נוסדה לפני למעלה מ-50 שנה, אני חושב כבר קרוב ל-60 שנה, ויוזמי המייסדים היו המשלחת של ההסתדרות שיצאה לארצות הברית בהרכב ברל כצנלסון, יוסף ברץ ומניה שוחט, כולם כבר בעולם האמת, והם נוסעו לארצות הברית בשביל למכור מניות של בנק הפועלים. הפעולה הזאת של הפצת מניות של בנק הפועלים הביאה כבר מספר שנים להקמת מקבית ההסתדרות, אשר באמריקה נקראת National Committee for Labor Israel. כגזבר ההסתדרות, הוטל עליי אחריות גם למקבית ההסתדרות, מה שקוראים באנגלית The American Desk. אני אחרי זה שהתאזרחתי בתפקידי, כגזבר ההסתדרות, נסעתי לארצות הברית, הכרתי את החברים, הכרתי את הפעולה מקרוב, ואחרי זה באנו מדברים שהמקבית תגייס סכומים מיוחדים בשביל פרויקטים, כדי להגדיל את ההכנסות. ואני רואה צורך להזכיר אחדים מהם. אני יודע אם אני אעשה את זה בצורה כרונולוגית, אבל אני אזכיר את הדברים החשובים יותר. באמריקה היו שתי הסתדרויות פועלים, AFL ו-CIO. זה היה לפני האיחוד שלהם. אחר כך הם התאחדו שתיהם להסתדרות אחת שנקראת AFL-CIO. המנהיג של CIO היה פיליפ מארי. כשהוא מת, הקימה ההסתדרות CIO קרן גדולה על שמו בשביל להנציח את שמו. לכן אנחנו פועלנו באמצעות ארתור גולדברג, שהיה היועץ המשפטי של CIO, ידיד ישראל וידיד ההסתדרות. ברבות הימים הוא היה שופט בית הדין העליון הפדרלי בארצות הברית וגם אמבסדור, שגריר ארצות הברית על יד האומות המאוחדות. כן, אנחנו קיבלנו מהפונדיישן הזה של פיליפ מורי $100,000. $100,000 זה היה ב-1951 או 52, זה היה סכום גדול מאוד. אנחנו את הכסף הזה בהסכמת CIO יועדנו להקמת בית ציבורי באילת. כן, באילת הוקם הבית שנקרא, קיים עד היום הזה, בית פיליפ מורי. זה הבית כליל תפארת. הייתה הכרזה, ההתחרות בין מהנדסים, ההתחרות זוכה אדריכל אבא אלחנני, התכנית הייתה יפה מאוד וטובה מאוד. כשהבניין הושלם, באו ראשי ה-CIO מארצות הברית לחנוכת הבית. אני זוכר שחנוכת הבית הייתה בימים המתוחים כחצי שנה, או שלושת רבעי שנה, לפני מבצע סיני. ובדיוק באותו יום שנועדה חנוכת הבית, היה אי שקט והיו חברים שחוששו לגורל או לשלומם של אנשים, ואת המשלחת מאוד חשובה ונרבדה של מה שקוראים באנגלית את הטופמן של ה-CIO, והייתה דעה בקרב חברים שצריך לדחות את החגיגה. אני ראיתי בתחיית החגיגה דבר רע מאוד, שעלול להשפיע לרעה על תכניותינו להבא. נסעתי לירושלים, הסברתי לדוד בן גוריון מה בדעתנו, מה ברצוננו לעשות. לא הייתי צריך הרבה להסביר. בן גוריון תקף אמר, תמשיכו, תקיימו את החגיגה ואני אדאג לביטחון. אבל הוא ביקש, תדאגו שכל הפעולה תסתיים עד צאת הכוכבים, עד שקיעת השמש. לכן אנחנו טסנו לאילת, ואני זוכר שמימיננו, משמאלנו, היו כמה מטסים של הקיע, נוסעו מטסי חיל האוויר בכדי להגן עלינו, ובאנו לאילת, ולצער לפועל החגיגה, חנוכת הבית לצער לפועל, לסביעת רצונם של האחים, ולסביעת רצוננו. אני מדגיש שזה היה הבית היחידי, הבית הציבורי היחידי באילת, אשר שמש בית ועד, ומתכנסים שם פועלים ותושבים להצגות, לאספות, לשיחות, להרצאות וכדומה. פרויקט שני שאני רוצה להזכיר, גם כחשוב מאוד, בזמן שסיימו את המלאכה של בילסון, בית החולים בילסון הגדול, לא בילסון הקטן, מה שהוקם בזמנו של בילסון המנוח, אלא בית החולים הגדול, היה פה דוד דובינסקי. דוד דובינסקי היה נשיא ה-International, מה שקוראים Ladies Garment Workers, International Ladies Garment Workers Union. והוא היה בחנוכת בית החולים. ישבתי על ידו, מפני שאני טיפלתי בו, הוא היה אורח שלנו, של ההסתדרות ושל המגבית. תוך כדי שיחה אז הוא אמר לי, חסקין, לו יכולת לתת למין פרויקט כזה, הייתי מוכן לתת את ידי. לא רחוק ממני ישב משה סורוקה המנוח. כתבתי לו פתק, סורוקה דובינסקי מעוניין בפרויקט לבית חולים. שאל אותי סורוקה, מה הסכום? אני שאלתי דובינסקי, כמה אתה מוכן לתרום, או כמה אתה מוכן לרכז למטרה הזו. אז הוא ענה לי באנגלית, $1 million. סורוקה אמר לי, יש. והציע לי להציע לדובינסקי בית החולים המרכזי בנגב. ה-International Ladies Garment Workers Union, לפי הצעתו של דובינסקי, תרמה $1 million בשביל הקמת בית החולים. דובינסקי כבר עכשיו יהודי, אדם זקן, ישיש, אני חושב שהרבה למעלה משמנים, שיאריך ימים, אבל ראינו את גדלותו, שבשום פנים ואופן לא הסכים שהציעו לו שהבית בית החולים יקרא על שמו, ולא סירב. והסתפק בזה רק שתמונה אמנותית שלו תהיה בכניסה לבית החולים, מה שקוראים בעזרה. ואני חושב שהתמונה שלו תלויה עד היום הזה, ושם גם כתוב שהבית הוקם בעזרת ה-International. כשהוקם הוצר לפועל ההתיישבות בחבל לכיש, פנו אליי ידידיי מורדכי ורבקה גובר. אני כבר הזכרתי באחד משיחתינו שמורדכי גובר היה חברי, עם עוד חבר אחד, מילרוד, שלח לו למור להקמת כפר בילו. אחר כך הוא עבר לכפר ורבורג, ומשפחת גובר שיקלו שני בניהם במלחמת הקוממיות. הם ישבו בכפר ורבורג. אם גובר הוציא את הספר הידוע על האחי הבנים, והרבה שנים היא הייתה נודעת בארץ כאם הבנים. כן, הם עזבו את משכם, ויתרו על משכם בכפר ורבורג, ועברו שניהם לחבל לכיש בשביל לסייע בקליטת העלייה. בחבל לכיש היה מה שקוראים מרכז ציבורי נהורה. בתוך נהורה היה בית ספר, והיה צרכנייה, קופת חולים, אבל לא היה בית ציבורי להתקדש בו. רבקה גובר ומרדכי פנו אליי כאל גזבר ההסתדרות וביקשו את עזרת ההסתדרות בשביל הקומת בית ציבורי בחבר לכיש בנהורה. הבאתי את הרעיון הזה בפני הנהלת מקבית ההסתדרות, קיבלו את זה בהתלהבות גדולה, ואומנם עולה בידי המקבית לרכז למטרה זו סכום כסף נכבד. אינני זוכר את הסכום מדויק, אני רק זוכר שהסכום הספיק בשביל הקומת הבית אשר עמד עד היום הזה לתפארה, והבית נקרא על שם יוסף ברסלר, שהוא היה המנהיג של לוקל 35 של האינטרנשיונל, אשר תרם סכום רציני מאוד למטרה זו. הגורל הרזרי גורם לכך שממלא מקומו של ברסלר, נגלר, שהוא בא לחנוכת בית יוסף ברסלר, והוא הלל ושבח את המפעל, הוא לא ידע אז שגם בקרבו ישנה מחלה איומה. ואמנם כעבור זמן לא רב, נגלר זה אשר הוא פתח את הבית השם ברסלר נפטר ממחלת הסרטן. ומקבית ההסתדרות ראתה צורך להקים בית על שמו של נגלר, והבית הוקם בקריית חיים ונקרא עד היום הזה בית נגלר. אני יכול למנות עשרות, אבל כפי אמור קודם אינני לעבור לפריט, ואסיים בעוד פרויקט אחד שידוע בתל אביב. אני מתכוון לבית הפרבנד על שם אייזיק המלין ברחוב ויצמן. סמוך לבית לסין שהוקם מספר שנים קודם לכן, את בית לסין גם כן הוקם באמצעות מקבית ההסתדרות, וזאת הייתה תרומה של הארבטרינג. הארבטרינג בארצות הברית הוא יורשם של הבון בפולין וברוסיה. הם בשנים הראשונות התנכרו לציונות, אבל עם קום עם מבסיד המדינה הם שינו את עמדתם והתחילו לסייע במידת מה, ואחר כך בעזרה יותר גדולה למקבית ההסתדרות, והקימו את בית לסין. על יד בית לסין ואתה רואה ועד הפועל של ההסתדרות, באותו קרא להמלין, אשר הוא היה המנהל הראשון של המקבית, אחד ממייסדי המקבית, אשר נהל אותה במשך עשרות בשנים, או אשר בסוף ימיו בא והשתקע ארצה להקים בית על שמו. כפי שאני זכר, נדמה לי שזהו הבית הציבורי הראשון שהוקם על שם מנהיג בעודו בחיים. אני זוכר שאמרתי להמלין, וכך היא באמת הייתה במציאות, אינני יודע אם יבטאו כולם בית הפרבנד על שם המלין. אני מניח שיקרו לזה בית המלין למען הקיצור, ובאמת ככה נקרא הבית הזה בתל אביב וגם בכל הארץ, ידוע כבית המלין. זה היה אות הערכה לאדם אשר הקדיש את כל שנותיו, לא את מיטב שנותיו, את כל שנתיו ואת כל מרצו למען מגבית ההסתדרות. אני חושב שהפרויקטים האלה שציינתי דיים בכדי להוכיח מה הייתה חשיבות הפעולה של מגבית ההסתדרות באותם השנים. לסיום הפרק הזה על תפקידי על פעולתי המיוחדת כגזבר ההסתדרות, אני רוצה לומר משפטים אחדים על קרן התעסוקה. בשנות 54-55 היה חוסר עבודה ניכר בארץ. מזכיר ההסתדרות היה אז מרדכי נמיר, זכרונו לברכה. הוא הכנס את הוועדה המרכזת ואמר שאם כי הוקמה המדינה, אין ההסתדרות יכולה להסתפק אך ורק שהיא תתבע מממשלה לספק עבודה לדרשיה, אלא היא צריכה בעצמה לעשות פעולה מיוחדת. אני הצעתי שההסתדרות תקים קרן תעסוקה. באותם השנים התחיל לפעול קרנות הפנסיה, והיו קרנות שפעלו כבר 5-6 שנים והספיקו לרכז סכומים רציניים. הצעתי נתקבלה, ונוסף למחלקת התעסוקה שהייתה קיימת בוועד הפועל של ההסתדרות, שבראשה עמד ברל רפטר, אבל היא הייתה מחלקה כאמור שהייתה תובעת, מהממשלה הייתה משמשת פה למועצות הפועלים ולדרשי עבודה, אבל בעצמה לא היה לה במה להושיע, הוחלט להקים קרן תעסוקה. אני עמדתי בראש קרן התעסוקה, כי זה היה אחד מתפקידי כגזבר ההסתדרות, מנהל קרן תעסוקה, אני זוכר בדיוק מה היה השם, הייתה הנהלה שברל רפטר היה אחד מחבריה, הנהלה מצומצמת. אנחנו ריכזנו סכומים רציניים מכספי קרנות הפנסיה ומיתר מוסדות ההסתדרות, חברת שיקון, מהסנה, בעיקר מהסנה, והבנו לידי הסכים עם בנק הפועלים שעל כל מיליון לירות שאנחנו מזרימים לקרן זו ייתן בנק הפועלים סכום מקביל, וכך עלה בידינו ליצור קרן, עוד בשנה הראשונה, אני זוכר 8, אחר כך 10 מיליון, ואחר כך היה סכום עוד יותר גדול. ובקרן הזו היו נעזרים בשביל להניע מפעלים. למשל, אם בעל נותן עבודה והציע הצעה קונסטרוקטיבית, שהוא יכול להשיג, נגיד, להקים מפעל שישיג 50 פועלים או 100 פועלים, בתנאי שיתנו לו הלוואה כעין מסוימת, אז אנחנו אחרי בדיקה, רואים שהדבר הזה נכון, היו נותנים לו הלוואה, כמובן הלוואה בביטחונות מספיקים ומתאימים, וזה עוזר בהרבה בשביל לספק עבודה לדורשים, וההסתדרות חוזרה, הרזירה את התרה לישנה, כלומר התפקיד שהיה לה לפני יבוסד המדינה, היא פועלה גם לאחר שקום המדינה. פועלה זו נמשכה עד 1958-59, אחרי כך מצב העבודה היה כזה שלא היה צורך בקרן הזו והיא התבטלה, או שהפסיקה לפעול. כאמור, במאי 1960 אני סיימתי את פעולתי כגזבר ההסתדרות, המשכתי לכהן כחבר עבודה המרכזת, אבל הוטל עליי תפקיד לנהל את לשכת המס המרכזית, וכחבר עבודה המרכזת כיהנתי עד 1966. כלומר, בסך הכל כיהנתי כחבר עבודה המרכזת 17 שנה בגימטריה טוב, וכמנהל לשכת המס המרכזית המשכתי גם לאחר שסיימתי את כהונתי בעבודה המרכזת, פועלתי כמנהל הלשכה עד שפרשתי מהעבודה, כפי שסיפרתי ב-1974. ואני חושב שיש דברים מיוחדים שעליי לספר על מנהל לשכת המס. איך אומרים, יעלו חזר ולא פיחה. הוותיקים בלשכת המס, מנהלי המחוזות, יודעים מה העבודה שאני פועלתי ועשיתי בשביל לרנן את לשכת המס, בשביל הקשר עם עשרות החברים, עם מאות החברים, עם אלפי החברים, החלפת פנקסי החברים, החלפת מספר נקוב בפנקס החבר. יש שני מספרים, בפנקס החבר יש מספר קבוע, מספר החברות בהסתדרות, כמו שישנו למשל בתעודת זהות, מספר הזהות, שזה המספר המלווה את חבר עד סוף ימיו. מאידך יש הפנקס, המספר השוטף של הפנקס, שאם למשל החבר מאבד אותו, מציעים לו פנקס חדש, אז הוא כבר מקבל מספר שוטף אחר. אנחנו קראנו לזה המספר הנקוב, וזה נעשה בעיקר בשלחי בחירות, שאי אפשר יהיה להשתמש לעניינים לא קשרים. לשכת המס המרכזית היא לא רק, לא רק מטפלת בגביית כספים, בגביית מס אחיד, אלא היא גם תפקידה גם להכין את פנקס הבוחרים. וזה הכנת פנקס הבוחרים עוד היה לפני כניסתי כמנהל, ונמשכה גם לאחר שאני סיימתי. אני, הבחירות האלו שמתקיימות 21 ביוני, אז פנקס הבוחרים הוכן כבר על ידי לשכת המס, שאני כבר על ידי המנהל החדש, כי אני הפסקתי את פעולתי ב-74, הפנקס האחרון שאני הייתי אחראי לו, אני מתכוון לפנקס הבוחרים האחרון, היה הפנקס הבוחרים של לוועידת ההסתדרות שנבחרה ב-1973. אני חושב שבזה, אלה כספי, אני יכול להגיד לך שאני סיימתי את עיקר הדברים, מה שהיה לי לומר. אם יהיו דברים מיוחדים או שאלות מיוחדות לך או לחברים אחרים, אני ברצון אוכל להשיב עליהם.
האם אתה יכול להיזכר באיזה מקרה מיוחד בזמן מילוי תפקידך בוועדת הביקורת המרכזית?
אני לא אבוא לספר על חוקת ועדת הביקורת המרכזית, היא כתובה בספרים. אבל מקרה מעניין אחד, אחד מהמקרים, אני נזכר עכשיו, שאולי כדאי לספר עליו. ועדת הביקורת, כידוע, היא מוסד, הוא מוסד, מוסד שהוא פוסק בערעורים שבין חבר למוסד, במוסד למוסד, או בין מוסד לחבר. בתם הימים, כשאני הייתי חבר המזכירות, היו חמישה חברים במזכירות, שלושה מפלגת פועלי ארץ ישראל, ישראל גור היה יושב ראש, אני הייתי חבר המזכירות, קולר מגבע היה חבר המזכירות, ומנדלשטיין המנוח מאחדות עבודה, וממפ"ם בחליפים היה שוורצבורד, גם כן הולך לעולמו, מעין שמר, ובדל החיים שלמה טלמון או טילמן. הם היו מתחלפים כל שנה וחצי, שניהם. כן, היה, אז היו הפועלים מרוכזים, זה היה בזמן המלחמה, ופועלים היו מרוכזים במחנות. בתוך הארץ כמעט לא הייתה עבודה. מרכז עבודה דואג לקבלת עבודה מהשלטונות הצבאיים הבריטיים, ואלפי פועלים היו עובדים במחנות. מחנה גדול מאוד היה ברפיח. הפועלים היו גרים בתנאים משהו כמו בחבורה. כלומר, סולל בניה שהוציא לפועלת עבודה, דואג להקמת חדר אוכל, חדר תרבות, וגם צריפים או אוהלים שבו היו הפועלים לנים. היו נסיעים הביתה אחת לשבועיים, ולפעמים גם אחת לשלושה שבועות. אחת לשבועיים, בזמן שהפועלים היו נוסעים הביתה, או לאותה קבוצת פועלים שהיו נוסעים הביתה, היה בא שלם של סלל בנה, ומשלם לפועלים את שכרם. אחד הפועלים שקיבל את שכרו, נכנס לאוהל או לצריף, שם את המטפה עם הכספים תחת הקר, והלך להתקלח. ובשבוע מהמקלחת נוכח לדעת לצערו הרב כי המטפה עם הכספים נעלמה. מה שבר עליו קשה לתאר. אדם נמצא מחוץ לבית, מרחק רב ממשפחתו, מילדיו, עובד. המשפחה מחכה שהוא יבוא אחרי שבועיים ויביא להם את שכר עבודה, והנה נעלם הכסף. היה ברור שאחד מהחברים שעובדים במחנה העבודה הוא אשר גנב את הכספים. מנהל המחנה היה אחד מוותיקי סולל בוני, אני זוכר את שמו, וגמן. והוא החליט והיא מה מוכרחים למצוא את הגנב. בערב, כשכל הפועלים התכנסו לארוחת ערב, קם וגנר ואומר, חברים, בערך כך קרה מקרה מאוד מעציב. אחד מאיתנו נכשל וגנב את שכר העבודה של חברו. היות שרק נוסעים מחר בבוקר, ביום שישי, ויש עוד ערב שלם, אני מבקש מהחבר שנכשל שהוא ידאג, הוא אמר ביידיש, אונטרוורפן, זאת אומרת, את הכסף להשליך חזרה. עבר הערב והכסף לא הוחזר. ואז וגמן נתן הוראה. כל פועל שיצא מהמחנה ייכנס לחדר לחוד, עליו להתפשט ויבודק הוא וחפיציו לראות אם אין הכסף איתו. ובכדי שלא יבוא בטרוניה, אז הוא אמר, הוא וגמן יהיה הראשון. נכנס למחנה עם המזוודה שלו, עם הילקוט שלו, ועשו לו חיפוש, וכך כל אחד ואחד. הגיעו לפועל אחד, הוא נכנס לחדר, רגלו הייתה חבושה. אז אמרו לו, מה זה כאן? היה לו שבר ויש לו עכשיו תלבושת, תרבושת אלסטית. אז אמרו לו, בבקשה להריד את התרבושת, אנחנו נעשה לך תרבושת אחרת. הוא לא הסכים, זה כבר הרי חשד, לקחו אותה בכוח, הוריד את התרבושת ומצאו מתחת לתרבושת את הכסף עם המטיפה. ואז סולל בונה פיתרה את הפועל הזה מעבודה. פיתרו אותו, והוא הלך. הוא פנה לוועדת הביקורת המרכזית. אני את שמו גם לא זוכר, אבל לא זכרתי גם כן לא הייתי אומר, אבל אני רק זוכר שהוא היה מכפר סבא. הוא בא אליי שניים שלושה ימים, נכנס לחדר שלי בוועד הפועל של ההסתדרות, התחיל לבכות כמו תינוק. אמר, אני נכשלתי, גנבתי את הכסף, עכשיו אשתי בהיריון, אני אמרתי לה, שיקרתי לה, אמרתי לה שאני לא עובד כי אני קיבלתי חופשה לשבוע ימים, אבל אם יוודע לה הדבר, מי יודע מה שיהיה. אמרתי לאותו פועל, שמע, אתה נכשלת, אבל וגמן פונה בקריאה לכל הפועלים. הייתה לך שירות לילה שלם לשקול בדבר, לחשוב, להחזיר את הכספים. אתה לא החזרת, לא עמדת לפני הפיתוי. אינני חושב שנוכל לעזור לך. ואמנם מזכירות ועדת הביקורת המרכזית החליטה פה אחד לאשר את הפיתויים. והפועל ההוא פוטר. מה שקרה איתו אחר כך לא אוכל לדעת, לא ראיתי עד היום הזה. היה עוד מקרה שאני עכשיו נזכר בו. גזבר של אחת מועצות הפועלים הגדולות, אני לא אזכיר את המועצה וגם לא את שם האיש. קיבלנו תלונה אנונימית שהגזבר הזה מועל בכספי הציבור. אם כי בדרך כלל לא החשבנו ולא נתנו את הדעת לתלונות אנונימיות, כי זה כמו אמבוש, אדם עומד מסתתר ויורה במישהו מבלי שהשני יוכל להתגונן. אבל פה במקרה זה איזשהו אינסטינקט פנימי אמר לנו שצריך לשים לב. לכן נתנו מודעה בעיתונים, בדבר ובעל המשמר, שהחבר שכתב על ועדת הביקורת במכתב זה וזה, מתאריך זה וזה, מתבקש לפנות אל אחד מחברי המזכירות. בא אליי האיש שכתב את המכתב, שהיה עבד אותה מהאוצר, ואמר, אני כתבתי את המכתב, ואני מוכן לבוא, החלטתי שאני אגלה את פרצופי בעיד, נגד הגזבר. הוא עיד, והמציא הוכחות. זה לא יימן כי יספר שאדם אשר כהן כגזבר מצאת פועלים במשך שנים, שלוש, ארבע או חמש שנים, היה עוסק בדברים פעוטים, היה כותב פתקים ומזייף חתימות של עוזרות, של עבדות ניקיון, שכאילו שלהם 30 גרוש, 40 גרוש, 50 גרוש, חצי לירה, וככה הוא כסרים. כמובן שהאיש הזה פותר בלי קבלת פיצויים. מה היה גורלו, זה רע ומר, אינני רוצה על זה להפיב את הדיבור, גם אינני חושב שעל ידי זה אולי יכול להיוודע שמו, ואינני מעוין בזה. תודה רבה.
תודה רבה, סוף העדות.